יצחק דוד גרוסמן. ערב שבת קודש, פרשת וישב. כתוב בפרשתנו על תמר שהוציאו אותה לשריפה, והיא שלחה אל חמיה להגיד לאיש אשר אלה לא, אנוכי הרע. דרשו רבותינו במסכת ברכות מ"ג, שמכאן לומדים שנוח לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. שרי היא בדרך הטבע הייתה צריכה להגיד, הנה הסימנים שמוכיח שזה מחמי, יהודה. אבל היא לא אמרה כך, אלא היא אמרה סתם לאיש אשר אלה לא. אם יהודה יודע, אז הוא יודע, ואם הוא לא יודע, אז אני שרף באש, ואני לא ילבין את פניו ברבים. תמר, שחזל אמרו, שהיה לה רוח הקודש, היא ידעה שממנה ייצאו מלכות, מלך המשיח. כתוב שהתהפכה על קריסה ואמרה, מלכים אני מעוברת, גואלים אני מעוברת. ובכל זאת היא ויתרה על חייה ועל כבודה ועל עתיד הדורות ועל הגאולה, והסכימה להישרף ביחד עם העוברים שלה, ובלבד שלא תבייש את פניו ברבים. לא תלבין את פניו ברבים. כי נוח לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. נשאלת השאלה, מהו הלשון של חז"ל נוח לו? לכי הוא היה צריך להגיד, צריך ליפול לכבשן האש, חייב ליפול לכבשן האש, ולא להלבין. מהו הלשון נוח? מבארים בעלי המוסר, שחז"ל באים ללמד אותנו, שנוח לו לאדם להישרף בעולם הזה באש גשמי, מאשר להישרף באש הנורא של הגיהינום על הלבנת פנים. משל למה הדבר דומה? לאדם שנקלע בתוך בית אפוף להבות, ואין אפשרותו להציל את עצמו, אלא אם הוא יעבור דרך אחת משתי הלהבות, אחד להבה גדולה ואחד להבה קטנה. בוודאי שהוא יבחר לעבור דרך הלהבה הקטנה, שבמצב כזה נוח לו לעבור יותר דרכה. אותו דבר רבותיי יקיריי, אם אדם צריך לבחור להלבין פני חברו ברבים, שבוודאי יצטרך לעבור במדורה הגדולה מאוד, אז יותר טוב שיבחר להישרף בעולם הזה, לעומת האש שם זה נקרא אש קטנה, בעיקר לא להלבין את פני חברו ברבים. האור החיים הקדוש שואל, מצאנו אצל יוסף הצדיק, אחרי שהתגלה לאחיו, מה הוא אמר להם? מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו, שיוסף חי במצרים. שואל האור החיים הקדוש, למה עד עכשיו להודיע יוסף לאביו שהוא חי? למה הוא לא כתב לו מכתב במשך עשרות השנים שהוא חי והוא מלך במצרים? מתרץ האור החיים הקדוש במאמר שהזכרנו, שיוסף אמר לעצמו, מוטב לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. נתאר לעצמנו שבאחד הימים, כאשר האחים יושבים ליד האבא שלהם יעקב, משתתפים בצערו, הוא יושב ובוכה, והם בוכים איתו, ופתאום מגיע מידע, אתם יודעים, יוסף חי במצרים, ואיך הוא הגיע למצרים? האחים מכרו אותו. באיזה בושת פנים היו הבנים עומדים בפני אביהם יעקב? ועל כן יוסף הצדיק פסק לעצמו, שעדיף שהאבא יישאר בצערו ובאבלו, ובלבד שלא יגרום לו הלבנת פנים לאחים שלו. לעומת זאת, כאשר הוא שולח את הבשורה הזאת שהוא חי על ידי האחים, אז לא תגרם לו בושה. להפך, הם אומרים לאבא, אנחנו גילינו אותו במצרים. הוא לא יודע כלום על העניין הזה של המחירה. הוא בטח חושב שחטפו אותו מחבלים לפני שהגיע בשליחות של אביו ולחיו. מאזינים יקרים, תשמעו דבר עצום. חז"ל אומרים שלמה לא בא יוסף לבקר את אביו שכבר היה במצרים, 17 שנה הוא לא בא לבקר אותו. רק לקראת הסוף שהוא שמע שהוא חולה מאוד. למה הוא לא בא לבקר? מפני שחשש שאבא שלו יחקור אותו, שישבו ביחד וסוחחו, איך הגעת למצרים? ועלול להיות שעל ידי זה יתגלה לאבא שהאחים מכרו אותו למצרים, ועל ידי זה יצא בושה גדולה לאחים. על כן החליט יוסף שאף על פי שנפשו קשורו בנפשו של אביו, והוא משתוקק להסתופף בצילו של אביו, אבל עם כל זה, הוא לא ילך לבקר, שמה יצא מזה בושה לאחיו. וכך אנחנו רואים אצל יוסף, שבשעה שהוא התוודה אליך, כתוב, ויקרא הוציאו כל איש מעליי. לכאורה הכניס את עצמו בסכנה גדולה מאוד. האחים הם גיבורים גדולים, כפי שחז"ל אומרים, ועכשיו הוא מגלה שהוא יוסף, הבושה הזאת של האחים יכולה לגרום שחס וחלילה יתנקמו בו. ובכל זאת, הוא הכניס את עצמו בסכנה וביקש שאף אחד מהמצרים, שומרי הראש, אף אחד לא יהיו שם, כדי שהאחים לא יצטרכו להתבייש בפניהם, שהשומרי הראש וכל אלה שעובדים איתו יראו שהם מכרו אותו למצרים. מאזינים יקרים, הגמרא בסנהדרין י"א מספרת מעשה של רב יהודה הנשיא, רבינו הקדוש, ישב ודרש לתלמידים את הדרשה שלו, את הלימוד שלו, והריח ריח של שום, והריח הזה של שום הפריע לו לשיעור. אז רבינו הקדוש אמר, במחילה מכבודכם, מי שאכל שום שיצא. קם רב חייא ויצא. ראו התלמידים שרב חייא יצא, גם הם יצאו. למוחרת פגש רב שמעון, הבן של רב יהודה, ואמר לו, רב חייא, אתה זה שציירת את אבא שלי? למה לא שמרת על עצמך לרחוץ את הפה, לשטוף את הפה שלא ירח? אמר לו רב חייא, חס ושלום. אני לא אכלתי שום שום. למה יצאתי? לא רציתי שמישהו שכן אכל יקום והתבייש, ואמרתי יותר טוב שאני אתבייש ממה שהשני התבייש. הגמרא בבמה מציעה אומרת, כל היורדים לגיהנום עולים, חוץ משלושה שיורדים ואינם עולים, ואחד מהם הוא המלבין פני חברו ברבים. אשלה הקדוש, זכותו יגן עלינו, כותב בלשון הזה, פלא גדול על העברים ואלה שחוטים, שפוגעים בחבריהם ובאנשים ברבים, שיורדים לדיראון עולם, למה הם לא נזרים? כי כך נאמר במסכת אבות פרק ג', רבי אלעזר המודעי אומר, המלבין פני חברו ברבים, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא. פחד פחדים. מספרים על הגאון רבי דוד בכר, זכר צדיק לברכה, שהיה מגדולי החכמים בדורו, שנסע לחתונה של אחד הילדים שלו, החתונה התקיימה במקום מרוחק. באמצע הדרך הביט בשעון וראה שהשעה מאוחרת, הוא ידע שכל הקהל מחכים לחופה, הצטער מאוד ומתוך לחץ פלט גערה קשה על העגלון, למה אתה מתעצל? למה אתה לא נוסע במהירות? כשהגיעו למקום נערכה מיד החופה. ומיד אחרי החופה שאל רבי דוד, איפה העגלון? התברר שהעגלון כבר יצא לדרכו. מיד רץ הרב דוד ושכר עגלה אחרת ורדף אחרי העגלון והשיג אותו. ואז הוא פונה לעגלון ואומר לו, אני מבקש ממך סליחה שהעלפתי אותך ליד אנשים. העגלון סירב למחול לו. הרב התחנן, תסלח לי, תראה, עזבתי את החתונה של הילד שלי, באתי אליך לבקש ממך סליחה. אומר לו העגלון, אני מוכן בתנאי אחד להתפייס איתך, לסלוח לך. בתנאי שאתה נותן לי חצי מהעולם הבא שלך. השיב לו הרב מיד, בלי היסוס, אני חותם לך שאני נותן לך חצי מהעולם הבא שלך. כך הוא מחל לו. נשאל רבי דוד, איך אתה מוכן לוותר על מחצית של עולם הבא בשביל אדם כזה? מה הוא ענה להם? תשמעו רבותיי יקיריי, הרי אם העגלון לא היה מוכה לי, לא היה לי עולם הבא בכלל. כי מרבים פני חברו ברבים אין לו עולם הבא. עכשיו שהוא מכה לי, יש לו כל הפחות חצי, אז הרווחתי חצי. מסופר על הגאון רב אביגדור אלברשטאם, זכר צדיק לברכה, שהתארח פעם בביתו של אחד מנכבדי העיר, והמנהג היה שמה שמגישים את החמין בשבת לאורח החשוב, והאורח מחלק לכל המסובים. כשהגישו את המגש החמין לרב אביגדור, טעם וביקש עוד ועוד ועוד, ולא הפסיק עד שגמר את כל המגש הזה. כולם התפעלו, הרי נתנו את זה לכולם. מה זה עם הרב הזה? מה קורה פה? חשבו, יש פה איזה כוונות, קבלה, מי יודע, יש משהו. עבר זמן, התגלה פשר המעשה. כשהוא טעם מהחמין, הוא הרגיש שנעשה פה טעות. המבשלת הכניסה נפט במקום שמן. חשש הרב, אם זה יתגלה, הרי אם אנשים יקחו מיד, ירקו את זה מהפה, מי תתבייש? המבשלת, המסכנה הזאת. אז הוא החליט לאכול את כל החמין, אפילו להסתכם, ולא יהיה בושה למבשלת. אותו דבר מספרים על הגאון מבריסק, רבי שועה לייב דיסקין, זכותו יגן עלינו, שפעם טעה השמש, והכניס בתוך התה שהכין לרב, במקום סוכר מלח. הרב שתה את כל הכוס ולא אמר כלום. הרבנית במטבח פתאום שמה לב שהשמש הכניס את המלח במקום הסוכר. רצה לחדר של הרב וראתה שהוא כבר שתה, גמר. כשנגמר השיעור, שאלה אותו הרבנית, איך עשית דבר כזה? אמר הרב, מותר לי להכניס את עצמי לסכנה, ובלבד לא לבייש את השמש. יקיריי ואהוביי, מספרים על המשגיח הצדיק, רב אריה לוין, שזכיתי ללמוד אצלו, שהגאון רב צבי פסח פרנק, רבה של ירושלים, אסר עליו לחתום על ערבות לאנשים אחרים. הוא יכיר בטוב ליבו המיוחד, וידע שאנשים ינסו לנצל את זה, יחתימו אותו ואחר כך לא ישלמו. פעם אחת הוזמן רב אריה לוין לבית המשפט בתביעה שיפרש תאו חוב שהוא חתם שם כערב. הרב תמר זה, הוא לא חתם בכלל על שום ערבות. כשהגיע לבית המשפט, התברר לו שמישהו זייף את חתימתו על שטר ערבות. בעל החוב שעשה את הזיוב עומד שם, הוא משפיל את עיניו מבושה. ובר ילוין הצדיק לא גילה את הדבר הזה. ביקש מהשופט שיוכל לשלם את החוב בתשלומים במשך כמה שנים, והעיקר לא לבייש את האיש הזה. וכך היה, במשך כמה שנים, אז הוא שילם את כל החוב. רבותיי יקיריי, מספרים על המשגיח של פונביש, רב חסקל לוינשטיין, הגיע אליו רם מאיזה ישיבה, ואמר לו שבישיבה אצלו המשגיח הוא כבר זקן, קשה כבר להבין את השיחות מוסר שלו, אז קבוצה תלמידים באו אליו שהוא ייתן את השיחות מוסר במקום המשגיח, אבל הוא חושש אולי המשגיח הזקן ייפגע מכך. אז הוא בא לשאול את רב חזקאל לוינשטיין מה לעשות. מצד אחד הבחורים רוצים להתעלות ביראת שמיים, מצד שני אולי המשגיח ייפגע. תשמעו מה שאמר לו המשגיח, מקובלני מדורי דורות, שאפילו אם יהיה לך את האפשרות לבנות את בית המקדש השלישי, אבל לשם כך תצטרך לפגוע ביהודי אחר, צריך לוותר על בניית בית המקדש. הבין הרם הזה שאם את בית המקדש צריכים לוותר, אז ברור על השיחה שלו צריכים לוותר. מאזינים יקרים, יכלתי לדבר עוד שעות בציטוטים של חז"ל על גודל החטא שלא לפגוע בכבודו של הזולת. לצערנו הרב אנחנו לקויים בזה, ואני לא רוצה להרחיב את הדיבור כדי לא לגרום לקטרוק, אבל בואו נקבל עכשיו על עצמנו, אחרי ששמענו את הדברים הנוראים מחכמנו זיכרונם לברכה, עד כמה הדבר הוא חמור, שמהרגע הזה נקפיד במסירות נפש לא לפגוע בכבוד חברך. מאזינים יקרים, השבת היא שבת לפני חנוכה. הרמב״ם בהלכות חנוכה כותב בלשונו הזהב, מצוות נר חנוכה מצווה חביבה היא ביותר. מצוות חנוכה היא אחרונה בשיבת המצוות דרבנן ומשלימה את הכתר. לאחר תרייג המצוות, תרייג זה 613, ועוד שבע זה יוצא 620 כמניין כתר. 620. והיא נועדה ללוות את כלל ישראל לכל אורך הגלות. המטרה של עם ישראל הוא כתר איתנו לך, השם אלוקנו. השפת אמת מפרש את מה שאנחנו לומדים במסכת שבת, דף חף א', ששמה, לאחר שהגמרא דנה בהלכות נרות חנוכה, ובאופן ההדלקה, שואלת פתאום הגמרא, מהי חנוכה? מה זה חנוכה? והגמרא מתחילה להסביר שנכנסו היוונים להיכל, תימו את כל השמנים, מצאו את הפח שמן, בחותמו של הכהן הגדול. התמיה היא, הרי עד עכשיו עסקנו בסוגיה בהלכות חנוכה, ובוודאי הטעם של חנוכה, טעם המצווה, היה ברור ללומדים. ומדוע פתאום שואלת הגמרא עוד פעם מהי חנוכה? אומר השפת אמת זכותו יגן עלינו, שהגמרא מלמדת אותנו שגם שכבר יודעים על חנוכה וכבר עוסקים בהלכות חנוכה, צריך כל פעם מחדש לשאול ולהתבונן מהי חנוכה. שזוהי המהות של חנוכה, לפתוח מחדש, להתחדש מתחדש, ההתחברות עם התורה שבעל פה, שהיוונים רצו להשכיח. היוונים רצו לנתק אותנו מההתחברות שלנו לקדוש ברוך הוא. וכך אומרים חז"ל, הם אמרו לנו, כתבו לכם על קרן השור, אין לנו חלק בלוקי ישראל. מהו העניין קרן השור? למה לא אמרו, תכתבו מודעות, תעשו פרסום, אין לנו חלק בלוקי ישראל, חס וחלילה. שמעתי פעם שהעניין הוא שפעם בזמנם נתנו לאכול התינוקות על ידי קרן, שופר. למה? כי הוא רחב מלמעלה וצר מלמטה, כמו בקבוק שנותנים לתינוק, שהפה הצר נכנס לפה של הילד. רצו היוונים שנותנים לאכול לתינוקות, שהתינוקות יסתכלו על הקרן ויראו שמה אין לנו חלק בלוקי ישראל. לנתק את ילדי ישראל מהאמונה, לחנך אותם לכפירה, כי הם ידעו שהיסוד של עם ישראל זה ילדי ישראל, מפי עוללים ויונקים יסד את העוז, ואנוס אל התורה שנאמר השם עוז לעמו ייתן. ולכן, חנוכה זה הזמן שמתחברים עם הקדוש ברוך הוא, מתחברים עם הניסים, עם האמונה. חנוכה זה מלשון חינוך, לחנך את ילדי ישראל ואת עצמנו על מסירות נפש לאמונה באלוקי ישראל. ועל הניסים אנחנו אומרים כל יום, שהם רצו להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. נשאלת השאלה, למה לא כתוב להשכיחם תורה, להעבירם ממצוות? מה זה תורתך וחוקי רצונך? אומרים תלמידי הבעל שם טוב, שהיוונים לא היה אכפת להם שילמדו תורה כמדע, מדעי הרוח. אבל תורתך, שזה תורת השם, חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, זה לא. תקיימו מצוות, אבל איזה מצוות שהשכל האנושי מחייב אותם. אבל חוקי רצונך, חוקים שאין להם הסבר וטעם, עושים את זה רק בגלל שזה רצונך? זה לא. ולכן הם תימו את השמנים. למה לא שפכו את השמנים? אתם לא רוצים שיהיה שמן למנורה? תשפכו אותו. לא. שיהיה שמן. שמן זה מראה על חוכמה, אבל בתומה. ולכן הקדוש ברוך הוא עשה איתנו את הנס, דווקא שמצאנו את הפח שמן טהור בחותמו של הכהן גדול. כי ידוע השאלה, על פי ההלכה, תומה הותרה בציבור. אם אין לציבור רק שמן טמא, היה אפשר להדליק בזה את המנורה. אם כן, מה הנס? היה לנו שמן טמא. הנס הוא שחשמונאי ובניו מסרו את נפשם שיהיה טהור, שיהיה טהרה, שזה חוקי רצונך, זה הרצון של השם. היות והם מסרו את נפשם על הטהרה, זכו להדליק את המנורה בשמן טהור. הנס הוא כי בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. מאזינים יקרים, כל דבר שבקדושה צריך הכנה. מגיעים לחנוכה הימים הקדושים. אנחנו צריכים הכנה. הקדמונים נתנו לזה רמז, שבפרשת מקץ כתוב, ותבוח טבח ואכן. אם תראו המילים ואכן, הם אותיות חנוכה. שצריך להכין את עצמנו לימים הקדושים של חנוכה. וכך אמרו הצדיקים, שכתוב אצל אלישע הנביא, שאמר לאישה השונמית, שהתעוננה שאין לה כלים בבית, והנושה בא לקחת את הילדים, מה הוא אמר לה? ויאמר, לכי שאלי לך כלים מן החוץ מעט כל שכנייך, כלים ריקים אל תמעטי. תסגרי את הדלת בעדך ובעד בנייך, ויצקת על הכלים. בסוף מה כתוב? ויהי כמלות הכלים, ותאמר לבנה, הגישה אליי עוד כלי, ויאמר אליה, אין עוד כלי, ויעמוד השמן. שואלי, אם אלישע יכול לעשות נס, שלא ייפסק השמן, שזה למעלה מהטבע, מדוע הוא לא יכול לעשות נס שיהיה לה כלים גדולים בשביל השמן? מכאן אנחנו למדים, מאזינים יקרים, שאפשר להעניק ולהשפיע על האדם אורות גדולים ונפלאים, אבל את הכלים הוא צריך להכין. אתה צריך להכין את הכלים. וחז"ל אומרים, מובא ברד"ק, שהשונמית קיבלה מהשכנים גם כלים שבורים, ונקובים, וגם בהם נעשה נס, ונעשו מתוקנים, וקיבלו בתוכם את השמן. מכאן למדים, שגם אם אין אתה יכול להכין את עצמך בכלים מתוקנים, רק בשבורים, אבל בכל הפחות תעשה מאמץ להכין את הכלי, אפילו הכלי לא שלם לגמרי, ולכן הפח שמן, הנס של השמן יכול לחול על מעט השמן הטבעי שנותר ליום השני. וזהו גם הסיבה להלכה המיוחדת שנאמרה בהדלקת נרות המקדש, שהדלקה קשירה בזר, אבל הטבת הנרות צריכה להיות על ידי כהן. דבר פלא, הטבת הנרות חשובה יותר מהדלקת הנרות, כי תלוי ההכנה, כפי שאתה מכין, כך אתה מקבל את האורות. הספרים הקדושים אומרים שהכנה לחנוכה מרומז בפסוק בקהלת, בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר. שואל השם שמואל, מדוע הוא פותח בלשון ציווי והוראה, יהיו בגדיך לבנים, זה אתה צריך לעשות, הוא מסיים ושמן על ראשך אל יחסר, כאילו מעצמו. הוא מסביר שעל ידי שאתה תכין ותתאר את לבושי נפשך, בגדיך, שזה מחשבה, דיבור ומעשה, תזכה להופעת האור האלוקי שנקרא שמן. שמן לא יחסר. אותו דבר, מאזינים יקרים, אם נכין את עצמנו לקראת חג החנוכה כפי שצריך, שהבגדים שלנו, המחשבה, דיבור ומעשה יהיו תאורים, ונזכה ונבקש לקבל את האורות של חנוכה, נזכה לקבל את זה. ולכן השבת היא שבת חשובה ביותר. כתוב שעל ידי השבת מתברכים כל שיטה ימין. זאת אומרת, כל הששת הימים אחרי שבת מקבלים השפעה מהשבת. אז אם אנחנו נכניס השבת בליבנו מערב שבת, להכין את עצמנו לקראת השבת, ואחר כך הקידוש שיהיה במונה להגיד מה זה ויוכלו השמיים, והשולחן שבת עם שירי שבת, והתפילה בבוקר עם נשמת כל חיים, כל הלב, ואחר כך הלימוד התורה, ואחר כך מנחת שבת, אתה אחד ושמך אחד, ואז מוצאי שבת, ואז נגיע שחנוכה תהיה חנוכה אחרת, כי חנו את עצמנו, צריך הכנה על הימים האלה, הקדושים האלה. הרבי מוויז'ניץ האחרון, הישוע הסמוישה, זכותו יגן עלינו, אמר שתיבות מוח לב עולים בגימטריה הכנה. מוח לב זה 80 והכנה זה 80. אתה רוצה להכין את עצמך, תפעיל את המוח ואת הלב, מוח שליט על הלב, בפיך ובלבבך לעשותו. אותו דבר אומר רבי סרן מקרלין על הפסוק במגילת אסתר, ויעש המלך כדבר ממוכן, שקיום מצוות מלכו של עולם, אתה רוצה לעשות את דבר המלך? כפי שאתה מכין את עצמך, ממוכן. מאזינים יקרים, חנוכה מתייחדת משאר החגים בכך, שבכל החגים יש חובת סעודה, ואילו ימי החנוכה לא נקבעו למשתה ושמחה, אלא להלל והודעה. חובת החג אינה אלא להלל השם יתברך ולהדליק את הנרות לזכר פח השמן. מה ההבדל? ההבדל בין חנוכה לפורים, פסח, בחגים אחרים הייתה גזירה על הגוף ממצרים, לזרוק את הילדים לים וכל מה שעשו להם. פורים, להשמיד, להרוג, לאבד. אבל בחנוכה הגזירה הייתה במישור הרוחני, להשכיחם תורתך, להעבירה מחוקי רצונך, תימו כל השמנים. היוונים לא היה אכפת להם שיהיה להם לאכול ולשתות, להפך, הם הבטיחו לעם ישראל תיאטרונים, כל מיני תוכניות, ניתן לכם אייפונים, ניתן לכם אינטרנט, ניתן לכם מה שאתם רוצים. אתם רק תגידו, אין לנו חלק באלוקי ישראל. ולכן המכבי, מה זה מכבי? מי כמוך באלוקים השם. זה היה מלחמת תרבות, מלחמת של אור נגד החושך. מלחמת של האמונה נגד הכפירה. ולכן, שהשם עשה איתנו את הנס, אז מה עלינו לעשות? להודות ולהלל. אין כאן עניין של סעודה, מדרבנן אולי ברור, אבל אין כאן זה עניין של סעודה, כי כשעושים סעודה בפורים, זה גם על הנס של הגוף. אבל כאן לא היה נס של גוף, כאן היה נס של נשמה. אז בואו רבותיי יקיריי, אנחנו נתחזק השבת, ונכין את עצמנו לקראת החנוכה. ואז שיגיע בעזרת השם חנוכה, נכין את עצמנו כל יום לקראת ההדלקה, להגיד את היהי רצון, יש יהי רצון נפלא, ולאסוף את כל הבית, ולהכניס את האור של חנוכה בילדים, בנשמה, חנוכה מלשון חינוך, ולשיר ביחד את הנערות הללו, ולהכניס את האווירה של הניסים והנפלאות שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא, ואז אנחנו נמשיך את הניסים האלה גם לדורנו, שגם בדורנו, הרי כתוב בגמרא, לשנה הבאה קבעו את חנוכה. למה חיכו שנה? למה לא עשו את זה עכשיו? כי רצו שיפנימו בתוכם את גודל העניין, שיהיה הכנה של שנה. אנחנו, יש לנו את כל ההכנות רק לעשות, בפיך ובלבבך לעשותו. יהיה רצון, שכמו שהשם עשה איתנו ניסים אז, יעשה איתנו ניסים מיד ונזכה לגאולה השלימה ולאורו של משיח צדקנו, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.